שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ. איש הנדלן, אלדד פרי, נרצח ביום שישי מחוץ לבית הכנסת, בו נהג להתפלל ברחובות. פרי, רק בן 44, פרץ לתודעה לפני עשור עם כמה פרויקטים גדולים, קבוצות רכישה והרבה יחסי ציבור, אך הוא הסתבך בחובות כבדים של מאות מיליוני שקלים, כולל לשוק האפור. לצד הטרגדיה למשפחתו וחבריו, זה מעורר הרבה מאוד שאלות שמטרידות את האנשים שקנו ממנו דירות. עדי כהן, כתבת הנדלן, תנסה לעשות סדר בפרשה הזו. זה החל כהפרת הבטחת בחירות של אביגדור ליברמן, שאף חזר עליה לאחר שמונה לשר האוצר, וכעת מתפתח כקמפיין של חיילי החובה שרוצים שההבטחה להעניק להם תוספת של 50% תמומש. זה קורה תוך כדי מהלך של הלבנת הגדלות הפנסיה הלא חוקיות שקיבלו אנשי הקבע, ומעורר בצהל חשש מפני יחסים מתוחים בין חיילי החובה שלא קיבלו, למפקדים שלהם שכן קיבלו. איך פותרים את זה? אבי ברלי יהיה כאן כדי להסביר. זוכרים את רפורמת השמיים הפתוחים? אותה רפורמה שהגדילה מאוד את היצע הטיסות לישראל וממנה החל משנת 2013, אז היא הביאה לגידול חד במספר הישראלים הנוסעים לחול, מכל השכבות, אבל דבר אחד היא לא עשתה. היא לא הגדילה את מספר התיירים שמגיעים לישראל. האם זה פספוס, ובכלל, מה זה עשה לתיירות המקומית שכולנו נוסעים בהמוננו? בנק ישראל ערך מחקר בנושא, ואנחנו נדבר עם דוקטור עדי ברנדר, ראש מחלקת המחקר בבנק. יאללה, מתחילים. שלום לעדי כהן.
שלום סמי.
איש הנדלן, אלדד פרי, נרצח ביום שישי, הובא למנוחות אתמול. איש עלה באמת בצורה מטאורית, פתאום פרץ לתודעה עם הרבה מאוד יחסי ציבור, הרבה מאוד פרסומים שכרוכים בשמו, והרבה מאוד רעב כמובן להצליח ותדמית יוקרתית כזו, אבל הסימנים הקשים, הרעים, מבשרי הרעות לגבי עתידו ועתיד הקבוצה החלו כבר לפני כמה שנים. ספרי קצת על האיש ועל התסבוכת שלו.
אז בעצם מדובר באיש עסקים צעיר, בתחילת דרכו עורך דין מנתיבות במקור, התחיל כעורך דין בתחום המקרקעין, מהר מאוד התאהב בתחום היזמות, והתחיל עם ארגון של כמה קבוצות רכישה, בסדרי גודל יחסית קטנים, בעיר מגוריו באותו הזמן רחובות, כשמהר מאוד תוך 5 שנים לכל היותר, הוא כבר קפץ, יש שיגידו מעל הפופיק, לממדים אסטרונומיים של 3,000 יחידות דיור, שהוא היה מעורב בהקמתן, בעיקר באמצעות קבוצות רכישה בכל רחבי הארץ.
ואת כל זה הוא עושה כשהוא לוקח סיכונים מאוד מאוד גדולים במנופי אשראי?
כן, בעצם בכל הפרויקטים של פרי לא היו מעורבים בנקים בכלל. הכל נשען או על קרנות מימון חוץ בנקאיות, או על מכונת הלוואות משומנת שהחברה נשענה עליה, חלקה מלקוחות פרטיים של החברה, אנשים שלא עוסקים בתחום, פתחו להם אז תשואות של 8-10% בשנה. לקוחות מספרים גם על מאות אלפי שקלים וגם מיליונים שהם אלוו לחברות או לפרי עצמו. מדובר על פי הערכות בכמה מאות לקוחות פרטיים, ולצידם אנחנו יודעים גם על עוד גורמים פרטיים שלפי הנאמנים, לפי המסמכים שהם הגישו לבית המשפט, חוקיות פועלם מוטלת בספק. לפי הערכות פרי, לאורך הדרך גם נתן לא מעט הלוואות בשוק האפור, בעיקר כשהעניינים התחילו להסתבך.
כן, אנחנו יודעים שבדרך כלל כשאנשים פונים לשוק האפור, זה סימן מבשר רעות, כי זה אומר שהבנקים, שיש להם מערכות קצת יותר משוכללות, לערכת סיכונים, לא רצו להיות שם. אנחנו יודעים על כך שבנקים פשוט סרבו להתקרב אליו, לאלדד פרי?
באופן כללי אני חושבת שבנקים לא מחבבים את הנושא של קבוצות רכישה. זה תחום שמתקשה לקבל ליווי בנקאי, ומכאן לרוב פרויקטים כאלה נשענים על קרנות מימון חוץ בנקאיות. זה רחוק משוק אפור, שוק אפור זה כבר באמת...
שהמצב כבר... כן. המצב גרוע מאוד, אבל אותן קרנות השקעה, הן גובות ריביות יותר גבוהות מאשר גובים בבנקים.
נכון.
גם זה כבר מקטין בעצם את הרווחיות של הפרויקטים. זה לא היה איזושהי נורה אדומה לאנשים שעבדו איתו?
אני חושבת שזה משהו שהוא דווקא נהוג בעולם של קבוצות הרכישה היום, חיובי, שלילי, זה הנוהג היום בהרבה מאוד קבוצות.
אז איך בעצם הגענו לרגע שבאוקטובר 2020, הוא נכנס להליך פשיטת רגל, חטף תביעות חוב, משהו כמו 40 תביעות חוב, מחברות, מנושים, חובות אישיים שהוא צבר, בסדרי גודל של 300 ומשהו מיליון שקלים.
זה יש לציין שזה רק החובות האישיים שלו. בעצם מאז שהחברה נכנסה להקפאת הליכים, נחשפו חובות בסדר גודל של למעלה מחצי מיליארד שקל. החובות האישיים של פרי התגלו לאורך הדרך בעקבות באמת אותן תביעות חוב, כי היה פה איזשהו ערבוב בין, גם ערבוב בין החברות וגם בין נכסיו האישיים של פרי. הרבה מאוד ערבויות שהוא נתן גם ללקוחות, גם לספקים, גם לגורמים שהם עבדו מולם, ערבויות אישיות שהוא נתן להם, ששם באמת יש 40 תביעות חוב שונות, 324 מיליון שקל, ובהמשך גם ראינו שגם הוקלו חלק מנכסיו, בהם גם הבית, בית המגורים שלו ברחובות, שנמצא כבר בהליך מכירה.
כן, עכשיו תראי, האמת הוא לא הקבלן הראשון, וכנראה גם לא האחרון שמסתבך בחובות, זה בדרך כלל לא מסתיים ברצח. כלומר, השאלה היא, מהי בעצם התסבוכת שלו שהביאה אותו לסיטואציה הזו? כי בדרך כלל מי שרוכש ממך דירה, ואולי, אתה יודע, יש סימני שאלה אם אתה תקבל או לא תקבל, לא מגיע למצב כזה. אז מי הם הגורמים שהיו רוצים לראות אותו פשוט מסתלק מפה?
קשה לומר בשלב הזה, כשזה נמצא תחת חקירה ועוד לא נמצא המתנקש שביצע את האווירה או מי ששלח אותו. לפי הערכות של כל מי שעוסק בדבר, מדובר ככל הנראה באמת באותם גורמים מפוקפקים יותר, שוק אפור, שפרי הסתבך איתם לאורך הדרך. קשה גם להצביע באיזה נקודה החלו הלוואות גם מהאפיק הזה. אנחנו כן יודעים גם על פרשות שמתנהלות ברקע במקביל, אולי מחוברות. כרגע יש צו איסור פרסום על כל הדברים האלה, אבל אנחנו כן יודעים על איזושהי על פרשה משמעותית שמתנהלת על קרקע באשדוד, ששם ככל הנראה, פרי עצמו גם נעקץ, בסכום לא מבוטל של כסף, היא קרקע שהיו רשומים עליה שיעבודים רבים ללווים של פרי ושל החברה, ואנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים על הפרשה הזו של אותה הקרקע, אבל ככל הנראה שם התחילה מערבולת די משמעותית של גלגול צ'קים סחירים, שכרגע באמת השמות שמעורבים בזה חסויים.
כן. בסדר, אנחנו באמת לא יכולים לצלול יותר מדי לעומקו של העניין הזה, גם בגלל מגבלות משפטיות, גם בגלל שלאף אחד אין כרגע כנראה תמונה ברורה של מה שקרה, אבל מנקודת מבטם של אנשים שרכשו דירות אצלו, מה אנחנו יכולים להגיד עליהם? בכמה אנשים מדובר, בכמה פרויקטים מדובר, והאם הם יראו את הנכס שהם רכשו?
נכון, עכשיו יש 11 פרויקטים שעומדים, שתקועים, בשנה האחרונה נאמני הקבוצה, מאז שנכנסה להקפאת הליכים, פעלו לשיקום אותם פרויקטים, ובאופן שונה מפרשת ענבל אור, מרבית הרוכשים בקבוצות של פרי נדלן יראו בסוף את הדירה שלהם. ברוב הפרויקטים זה הולך להסתכם ב-30% התייקרות מהמחיר שהם קיוו לשלם בסופו של דבר, שעליו הם גם חתמו, ועדיין ברובם זה בהלימה למחירי השוק, כלומר הנזק שהם סופגים ברוב הפרויקטים הוא די מזרי. בשלושה מהפרויקטים ברחובות וברמלה, שם המצב מעט אחר, ככל הנראה הקרקעות שם יימכרו, הפרויקט יבוטל, ברמלה אנחנו יודעים שזה כבר קורה, יש עוד שניים כאלה שנבחנים.
אבל הפרויקט מבוטל מבלי שנגרם נזק או הפסד כספי לאנשים
שחתמו חוזים? שהרוכשים יראו 50-60% מכספי השקעתם בחזרה. שוב, כשאנחנו משווים את זה למה היה יכול להיות ומה קרה אצל ענבל אור, המצב שלהם הוא יחסית בסדר.
מה הסבר לזה? שבעצם שלא היו תרגילי נוכלות נקרא לזה?
זה לא אומר שלא היה, ואת התנהלות החברה, העובדים שלה, כולל פרי עצמו, כולל עורכי הדין, רואי החשבון, בכירים אחרים, שבכל זאת היו חלק מכל המערך הזה שנקרא פרי נדלן, על כל פועלם, אנחנו עוד לא מכירים עד הסוף מה הממצאים, אבל זה דבר שנמצא בבדיקה, וצפוי בקרוב גם להיות דוח של נאמני הקבוצה בנושא הזה. זה פשוט אומר שנאמני הקבוצה הצליחו להוביל כאן מתווה שיקום, שיתאפשר, מחירי הקרקע כנראה יכולים לחסות על הנזק שנעשה, יזמים כן קופצים על המציאה.
כן, אגב, יכול להיות שגם אחרי כמה וכמה כישלונות בתחום של קבוצות רכישה, למדו כמה דברים, גם עורכי דין שמטפלים בחוזים כאלה, גם רוכשים שאומרים לעצמם, טוב, בואו נבטח את עצמנו מכל מיני כיוונים, אז גם אם היזם שמולו אתה עובד הוא בעייתי, אז אפשר להיכנס בסופו של דבר לנעלה ולהגן על חלק לפחות משמעותי מההשקעה שלך.
דווקא במקרה הזה, לצערי, רוב הרוכשים לפחות אלו שאני דיברתי איתם, לא הגיעו עם שום ליווי של עורך דין שילווה אותם. כל אנשי המקצוע שליוו אותם היו מטעם החברה, מטעם פרי עצמו. שכאן יש בעייתיות, וזה באמת בגלל זה משפטית גם הסיטואציה לפתור את הדבר הזה היא הרבה יותר מורכבת.
אז איך זה שפה הנזק, את אומרת, הוא פחות מאשר הנזק לרוכשים אצל ענבל אור?
כי מצליחים להוציא את הפרויקטים לפועל.
כלומר, שם המשחק זה האם הצלחת בסופו של דבר שהפרויקט יקרה, וגם בלוחות זמנים סבירים, כלומר, וגם שזה לא בעיכובים של שנים.
עיכובים של שנים כנראה שיהיו, ייקח זמן, גם יש לקוחות שכבר עכשיו מחכים כמה שנים טובות. אני כן אגיד שמי שאוכלים אותה הכי הרבה בפרשה הזו, זה באמת אותם לובים, אותם מאות שהם בתחתית סדר הנשייה, והם יהיו האחרונים בעצם לראות את הכסף. אותם לובים, מפנים אותם בסופו של דבר, מי שירצה, לטבוע את פרי עצמו. שכאן עולה סימן השאלה, אז מה קורה איתם עכשיו?
תביעה על העיזבון, אם יש
בדיוק.
שם עיזבון.
בדיוק, אז פשוט כל מה שהם יכולו לטבוע ממנו, יתבע עכשיו מכספי העיזבון.
כן, עכשיו לסיכום העניין הזה, ובעצם גם ענבל אור, הגיוני לצפות שבעקבות הפרשה הזו והפרשה שענבל אור יכתבו את עשרת הדיברות לקבוצות רכישה?
כבר כמה שנים טובות שקם איזשהו קול זעקה מתוך השוק, בעיקר אחרי ענבל אור, אחר כך אלדד פרי ידד את זה עוד יותר, את הצורך בהסדרה של התחום הזה, שהמדינה תתערב כאן בשוק שבאמת היום אין דין ואין דיין בשוק קבוצות הרכישה, וזה מה שקורה, זה מה שמאפשר עליות מטאוריות מהירות, מסחררות, וגם התרסקות כזאת כואבת, שבתוכה לרוכשי דירות אין שום הגנה. במקרה הזה התמזל מזלם שבסופו של דבר הם יראו כאן דירה, אבל אני כן חושבת שזה איזושהי קריאת השכמה משמעותית מאוד למדינה לקום ולעשות, וזה גם לא כזה מורכב. יש חקיקה כבר שאושרה בוועדת שרים ב-2018, צריכה לעבור קריאה שנייה שלישית, אבל משום מה אף אחד לא מצא לנכון, גם לא להכניס אותה לחוק ההסדרים עכשיו, שכבר כן יש ממשלה.
כן, נשמע שבאמת זה יותר במגרש של המחוקק, ופחות של, אולי, פחות של בנק ישראל, כי אם באמת בנקים לא נתנו שם אשראי, וזה הכל כל מיני גורמים חוץ בנקאיים, אז אתה יודע, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, יגיד מה אכפת לי, זה לא עבר דרכי, אני לא אחראי על מה שקורה שם.
כרגע הם באמת לא מעורבים במה שקורה שם.
אז צריך איזה אבא גם לסוגיות האלה של המימון החוץ-בנקאי, כדי לוודא שדברים נעשים שם בצורה תקינה, אם אנשים כבר פועלים שם. לא מדבר על השוק האפור ועל הצדדים, נקרא לזה, יותר פליליים שלו. יפה, עדי, את תצטרכי לעקוב אחר הפרשה הזו, כי נראה שגם אם אלדד פרי מת, הסיפור הזה עוד ילווה אותנו איזושהי תקופה.
נעשה את זה.
תודה, עדי.
תודה רבה.
פרסומת אחת ונמשיך.
שלום, כאן אפרת שפירה רוזנברג, ואני שמחה להזמין אתכם להאזין להסקט מפלגת המחשבות, שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל תוך הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית.
20 פרקים המוכיחים שההגות שמאחורי הפוליטיקה יותר מעניינת מהפוליטיקה.
העונה הראשונה כבר באוויר, ובקרוב גם העונה השנייה. עכשיו, באתר בית אביחי ובזירות ההסקטים המובילות.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי.
אז במסגרת הבטחות הבחירות, אביגדור ליברמן, ערב הבחירות האחרונות, הבטיח שהוא יעלה את שכר חיילי החובה ב-50%. זמן קצר לאחר שהוא מונה לשר האוצר, הוא חזר על הבטחתו. ואז שהגיעו דיוני התקציב, ההבטחה הזו מוסמסה. ואז קרה משהו מעניין, אפילו הייתי אומר תפנית בעלילה. בדרך כלל אומרים, אתה יודע, על אנשי הצבא, בטח חיילי סדירים, אין להם ועד עובדים, והם לא יכולים להתארגן ולא יכולים למחות. אבל פה כן ראינו מחאה של חיילי סדיר, רואים את זה באינסטגרם, שאומרים, הבטחתם לנו, מה קורה עם התוספת הזו? ספר קצת על הסיטואציה ומה היא עושה למערכת הביטחון, עד כמה היא באמת יכולה להאיץ ולזרז את הכוונה, ככל שהייתה כזו, להעלות להם את השכר.
אז קודם כל היא לא מוסמסה בחלל ריק, אלא תחת אותה העלאה של אז טיפינו בשכר חיילי החובה, בדמי הקיום שלהם או בדמי הקיף, אנחנו יודעים שאושרה הטבה הרבה יותר גדולה עבור אנשי הקבע, בכל הנוגע להגדלת הזכויות הפנסיוניות שלהם. כלומר, באותה ישיבה לילית שהייתה בשש עיניים, בנוכחות ראש הממשלה בנט, שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן, שבה דנו, בכל אותן דרישות אקטיביות שיש לצהל, ישבו אותם שלושה, החליטו מה הם מקדמים, וקידמו, החליטו באותה ישיבה לקדם את הלבנת חריגות הפנסיוניות של אנשי הפנסיה התקציבית בצה"ל בסך של 1.3 מיליארד שקלים בשנה.
שזה אגב במספרים סדר גודל של 2,800 שקלים תוספת פנסיונית בממוצע לאיש קבע?
כן, 2,500 קצת יותר, והחליטו על מנגנון חדש שמבטיח את אותם בונוסים פנסיוניים עבור מי שאינם נהנים מפנסיה תקציבית, היינו מפנסיית גישור, כלומר על מענק שיינתן לכל אלה שפרושים מצה"ל החל בגיל 42 וזוכים לפנסיית גישור בשיעור של בין 7% ל-11%, מענק דיפרנציאלי שתלוי במה הם עסקו במהלך השירות הצבאי שלהם, כלומר החיילים לא מקבלים את הדחייה של הדרישה שלהם או את דחיית ההבטחה שניתנה להם להעלאת השכר שלהם סתם כך בגלל צרכים תקציביים, אלא הם מבינים שלמעשה היה אחד תמורת אחד, זה בא על חשבוננו, הנה מפרקים את אנשי הקבע על חשבוננו, אותנו דוחים בשנה, כשלנו זה באמת נדרש וחצר, ולאלה שכבר יש להם, להם דואגים, והרמטכ"ל ושר הביטחון משתובבים עבורם על הגדר, וזה תדלק עוד יותר את אותה מחאה ברשתות החברתיות. סיבה נוספת שתדלקה את אותה מחאה הייתה העובדה שאותה תוספת פנסיונית ניתנת גם אולי מכאלה שגם אינם קרביים או אינם משרתים במקצועות הנדרשים. אנחנו יודעים שגם עתודאים וכלכלנים ומשפטנים כולם יזכו לאותה תוספת, וזה כמובן הוסיף שמן למדורה.
כן, העניין הוא שהתוספת הזו לפנסיה סדר גודל של אמרנו בין 2,500 ל-2,800 לכל איש קבע לפנסיה לחודש לכל חייו, כשאותה תוספת לשכר של חיילי החובה, אם זה 50%, אז זה אומר שלמה, השכר של חייל חובה רגיל זה 800 שקלים, זה בסך הכל עוד 400 שקלים רק לתקופת השירות שלו, שירות החובה, זה לא לכל החיים, ומהבחינה הזו מדובר בפערים מאוד משמעותיים של גודל ההטבה לאיש הקבע אל מול הפגיעה באותם חיילי חובה. אז ראינו שבאמת מתחיל להתפתח פה איזה מין קמפיין כזה, דבר די נדיר, לא קורה הרבה שחיילים מתקוממים על שכרם, זה לא, אתה יודע, זה לא עובדי חברת חשמל.
זה מעיד גם על התקופה, אתה יודע, זה דברים שבאמת בעבר לא ראינו, אבל היום יש מודעות הרבה יותר גדולה לתנאים כלכליים, לתנאי העסקה, יש יחס אחר היום של התור החדש כמובן כלפי צה"ל, תחושה שיותר מדובר במעסיק, האתוס של שירות החובה ושל הקרבה וכולי, אנחנו יודעים לאט לאט לרוחות הזמן אין מה לעשות, הולך ומתפורר, היחס אל הצבא הוא יותר כאל גוף מעסיק, וכולם רוצים פיצוי במרכאות או שכר עבור התקופה, עבור אותן 3 שנים שהם משרתים, אני חושב שבצהל לא עמדו נכון את השינוי.
יש פה אגב כמה אלמנטים, קודם כל באמת הפער בין אנשי הקבע לחיילי החובה, שתיים, הפערים שנפתחים אפילו בין חיילי החובה שקשורים לבחירה המקצועית. כלומר, אם אתה הולך ליחידות הטכנולוגיות, יחידות המודיעין, אז מחכה לך עתיד תעסוקתי מאוד מאוד מתגמל. לעומת מי שהולך ליחידות אחרות שבה שם בדרך כלל לא מחכים לך באזרחות. הדבר השלישי זה באמת רשתות חברתיות. כלומר, האופן שבו אתה יכול להעביר שם מסרים, גם בלי להזדהות, בלי לעשות הפגנה ובלי לחשף אפילו בשמך, ובתמונתך המלאה, אז אתה יכול לעשות את זה. גם העניין הזה של קבוצות לחץ בישראל, ההבנה שאם אתה לא דופק על שולחן, אז אתה לא מקבל שום דבר. ואתה אומר שבצהל, אחרי, באיחור אופנתי, זיהו את המכלול הזה כאיזה משהו שיכול להיות נפיץ?
אז בואו, אנחנו צריכים כמובן לזכור שבשנים האחרונות יושבים במשרד הביטחון ובצהל, ומנסים לסכת את צהל, איך צריך לנהל את נושא כוח אדם במאה הזאת. הם עושים את זה לאט מדי, והמציאות בשטח מכתיבה להם את ההתנהלות, למעשה נגררים כדי להגיב, וכך במקרה הזה. רק בשבועות האחרונים מבינים כאילו שיש פה פוטנציאל לאיזושהי מאומה או לאיזושהי צערה נרחבת יותר.
אגב, קרא לזה ראש אקה, אלוף יניב אסור, אל תתקעו טריז בין החייל או בין המפקד שלו. אגב, זה לא כזה מדויק, כי המפקד שלו הוא לא מקבל את הפנסיות האלה, הממם או הממפי, הוא עוד רחוק מהפנסיות האלה. מי שמקבל את הפנסיות זה האנשים יותר בכירים.
נכון, ובאמת הדברים שהוא אמר בשבוע שעבר בכנסת היו יותר, הוא הפנה אותם כלפי התקשורת, אבל ברור שזאת לא התקשורת, אלא זה מין איזושהי הבעת תסכול על שיח שנוצר ושצהל לא מצליח לבלום אותו. זאת אומרת, התקשורת מאשימים את השליח, אבל ברור שהביאבוע הזה מתחולל ברשתות החברתיות, זה לא קשר לכיסוי התקשורתי, וזו באמת תגובה מאוחרת שקצת מתעלמת גם מאיך ש פועלים היום כוחות חברתיים בעידן הקיברנטי המפותח יותר. עכשיו הם מבינים את זה, והם מזדעקים, הם מבינים שזה עלול להתפרץ, ומתחילים לגשש להם, כפי שציינת, בנוגע לאפשרות להקדים את אותה העלאה מתוכננת, במקום בינואר 23 לינואר 22, זאת אומרת כבר עכשיו, למרות שכבר אישרנו תקציב ונענו אותו, ואפילו מציעים לממן חלק מן אותה עלייה נדרשת, העלאה נדרשת, מתקציב הביטחון שכבר אושר להם, מציעים אפילו לממן ב-250 מיליון שקל את סבסוד העלאת השכר.
שכולה יעלה, כמה זה אמור לעלות אם אנחנו מוסיפים 50% לשכר חיילי החובה?
אז זה באמת תלוי במודל. אם אנחנו מוסיפים קבוע, כלומר סכום קבוע, נגיד 50% מן הדרגה הנמוכה, שזה 400 שקלים לכולם, כפי שציינת, זה בערך סביב ה-600-650 מיליון שקל מדי שנה. אם אנחנו הולכים על 50% דיפרנציאלית, כלומר 50% מן השכר שמקבל כל החייל לפי הסיווג שלו, לוחמי חוד, אנחנו עושים להזכיר, מקבלים היום 2,000 שקלים, לוחמים רגילים 1,600. אם אנחנו שומרים על הדיפרנציאליות, אנחנו מגיעים כבר לתוספת של 900 מיליון שקל בשנה, או אפילו מיליארד שקל בשנה, תלוי את מי שעולים, אלה סכומים ניכרים, וצהל אפילו מציע לקחת לעצמו את כל התוספת הנדרשת לשנת 2022, תמורת כיזוז מסוים בעתיד, ולו כדי שניתן יהיה להקדים את העלאת שכרם של חיילי החובה כבר לשנה הזו, ולא להמתין עכשיו שנה, שנה וחצי, ולהסתכן במחאה מתרחבת.
אגב, זה עוד לא קרה, הדבר הזה, שצהל מתנדב למצוא חלק מהמקורות אצלו בתקציב, זה רק מעיד על זה שהם מזהים פה את הנפיצות, את הפוטנציאל של נקרא לזה, המחאה או הזעם, או התחושות הלא נעימות של חיילי החובה.
בדיוק, ואנחנו צריכים גם להזכיר דרך אגב בשולי הדברים את הבחירה ב-50%, זו כמובן בחירה בעלה של 50%, מדובר כמובן בבחירה שרירותית לחלוטין, אין לה שום איזשהו ביסוס כלכלי, כלומר דיברתי כמובן בסוף השבוע עם פרופסור אבי בן בסט, שתהה גם הוא למה דווקא 50%, הוא דרך אגב מצדק בעדכון פרלם של חיילי החוברה שלא נעשה מזה 4 שנים, אבל הוא אומר בואו נחפש איזשהו בנצ'מרק מסוים, שלפיו נקבע בכמה מעלים, ואם השכר הממוצע במשק עלה בתקופה הזאת ריאלית בסביבות ה-13% ציבורית או 17% במגזר העסקי, אז למה לא ללכת למשל על העלאה של 15% או של 20%, למה דווקא 50%? זו גם שאלה שצריך להציב, במיוחד אנחנו, בשיח הכלכלי, זאת אומרת, ממניין ה-50% דווקא, וכמובן לשאול על המפתח, כלומר, כמה באמת אמור לצאת מתוך זה תקציב הביטחון וכמה יתר המדינה, בראי העובדה שתקציב הביטחון הוגדל השנה בצורה משמעותית, קיבל תוספת של 14% לבסיס, בערך 10 מיליארד שקל לשנתיים, סכומים ניכרים מאוד, שצהל לא מבקש כרגע לנדב מהם את התוספת לחיילי החובה, אלא מבקש לומר תוספת תקציבית בשיעור זה עוד.
יפה, טוב, כדי להבין עד כמה באמת צמרת הצבא מודאגת מהמחאה הזו, אנחנו נדע בקרוב כשיוחלט אם בכמה לעלות את שכר חיילי החובה, ואיזה חלק באמת הצבא יישא בו, ואיזה חלק הוא יגלגל למשרד הביטחון. שצריך לזכור שגם אביגדור ליברמן, שהוא זה שהתחיל את האירוע הזה עם ההבטחה שלו, גם הוא רוצה לצאת טוב מכל הפרשה. נשמע שיש פה כמה כוחות שפועלים לטובת העניין הזה והקדמתו. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לך.
שלום לדוקטור עדי ברנדר.
שלום.
מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. אתם פרסמתם היום ניתוח שערכו שני חוקרים, דוקטור רן שערבני ודוקטור אלה שחר מחטיבת המחקר, שבעצם הם בחנו את השפעת הרפורמה של השמיים הפתוחים על ענף התיירות ועל הצרכן הישראלי, והם מצאו שבעצם כולנו טסנו הרבה יותר בעקבות פתיחת השמיים, אבל זה לא הביא לפה תיירים, האומנם.
החלק הראשון הוא מדויק מאוד, החלק השני פחות. אנחנו התקשינו למצוא בניתוח הסטטיסטי הסטנדרטי את ההשפעה החיובית על התיירות הנכנסת, בין היתר בגלל שהתיירות בישראל סובלת מזעזועים גדולים כתוצאה מהמצב הביטחוני, ולכן ניתוחים סטטיסטיים סטנדרטיים מתקשים לזהות את האפקט של הרפורמות או של תהליכים יותר הדרגתיים על הפעילות בגלל התנודות המאוד גדולות שגורם המצב הביטחוני. כאשר אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על הגידול בתיירות הנכנסת לפני ואחרי הרפורמה, אנחנו רואים שהיה גידול גדול מאוד. הוא פשוט היה פחות רציף ופחות נוח לזיהוי סטטיסטי מאשר האפקט על התיירות היוצאת, שהיה נמשך כל הזמן לכל אורך התקופה ובהיקפים גדולים, אבל אנחנו כן רואים בסוף התקופה את האפקט הגדול גם על התיירות הנכנסת. אנחנו רואים שהיה גידול גדול בתיירות הנכנסת, סטטיסטית קשה יותר לזהות האם זה קשור לרפורמה או האם זה קשור לצמיחה בתיירות העולמית באופן כללי.
כן, מצד שני, כשאני מסתכל על המספרים באמת, אז עוד לפני הקורונה, השנה האחרונה לפני הקורונה, מספר הישראלים היוצאים לחול היה משהו כמו 9 מיליון, ועל כל 2 ישראלים שיוצאים לחול, אחד מגיע לישראל, כלומר תייר אחד מגיע לישראל. אנחנו גם יודעים להגיד, לפי הניתוח שלכם, שהיוצאים לחול של ישראל, או הישראלים שיוצאים לחול, מגיעים מכל העשירונים?
נכון. זה אחת התוצאות החשובות כשאנחנו בוחנים את ההשפעה של הרפורמה, זה שהגידול ביציאות של הישראלים לחול הקיף את כל עשירוני ההכנסות, מהנמוכים ביותר ועד לגבוהים ביותר. כמובן שבעלי ההכנסות הגבוהות, החמישונים העליונים, יוצאים יותר מהארץ מאשר החמישונים הנמוכים, אבל בכל החמישונים הרפורמה הגדילה את היציאות לחול, הגדילה את היכולת של משקי הבית לצאת מהארץ. זה אחד היתרונות הגדולים של רפורמות מהסוג הזה, שהן באמת מתפזרות על פני כל האוכלוסייה. ואגב, זה היה מעניין מאוד לראות שהגידול בנסיעות לחול לא לובה בירידה בנופש בארץ. הנופש בארץ כחלק מההוצאה של הישראלים כמעט בכל החמישונים לא השתנה, כלומר הנסיעות לחול היו תוספתיות מבחינת ההוצאה על נופש ותיירות, למעט בחמישון העליון, ששם ראינו באמת תחלופה מסוימת של ירידה באחוז ההוצאה על נופש בארץ, בעוד שהנסיעות לחול גדלו בהיקף גדול.
כן, אנחנו יודעים כמובן שרפורמת השמיים הפתוחים הגדילה מאוד את היצע הטיסות לכאן ומישראל. מה זה עשה למחירים? יש בניתוח שלכם איזה מספר שאנחנו יודעים להגיד בכמה הוא הוזיל בממוצע, או בכמה הוריד העלות של טיסה ליעדים מרכזיים?
אין לנו את המדד הישיר הזה, כי הנתונים האלה לא מדווחים על ידי הלמ"ס. מה שאנחנו כן יודעים להגיד זה יש מדד של עלות נסיעות לחול לעומת מדד של נופש בישראל, כי צריך לזכור שתיירות, בגלל שזה ענף בכל העולם, שירותי תיירות הם מבוססים הרבה על שכר, זה משהו שמתייקר באופן יחסי משנה לשנה, גם בישראל וגם בעולם. אנחנו כן מביאים מדד שמראה את היוקר היחסי של נסיעות לחול לעומת נופש בישראל, ואנחנו רואים שם ירידה דרמטית לאורך התקופה של הרפורמה.
של כמה?
הירידה היא בסדרי גודל, המדד הזה ירד משהו בין 20-25% מ-2012 עד 2019, כלומר אם הוא היה ב-90% מרמתו בשנות ה-90 בשנת 2013, הוא נמצא במתחת ל-70% בסוף 2019, שזאת נקודת הנתונים האחרונה שיש לנו לפני הקורונה.
כן, כן, ירידה מאוד משמעותית, אבל איך המדד הזה ביחס לעלות תיירות בישראל, שירותי אירוח ותיירות בישראל?
שירותי אירוח ותיירות בישראל התייקרו באופן דרמטי מ-2013, שוב, זה נתוני הלמ"ס, בסדר גודל של 30%, כלומר, זה יש פה בהחלט התייקרות גדולה, ואגב, גם בעולם, לא בסדרי גודל כאלה, זה מדד, מה שציינתי עכשיו זה מדד מחירי המלונות ובתי ההבראה, וזה כבר מנוקה במדד המחירים לצרכן, שהוא באמת לאורך התקופה כמעט ולא השתנה בשנים האלה, אבל אנחנו יודעים שתיירות מתייקרת גם בעולם, כי מדדי שכר ובעיקר ההוצאות של תיירות זה שכר ומיסוי מקומי, ולכן המדידה היחסית היא זאת שבאמת משקפת לנו עד כמה ההשפעה על התיירות בחול הייתה גדולה. וחשוב להגיד, בסופו של דבר, למרות הרפורמה הזאת ולמרות הגידול העצום ביציאות של ישראלים לחול, ההוצאה על התיירות בישראל לא נפגעה, ואולי באמת עליית מחירי התיירות פה היא חלק מהסיבה שלא ראינו גידול מאוד משמעותי בתיירות מחול לישראל באופן רציף וקל לזיהוי סטטיסטי, כמו שאמרתי בהתחלה, כי אותו רכיב בתיירות המקומית שהוא נופש מקומי התייקר מאוד במהלך.
אז איך אתה מסביר את זה שלא ראינו פה תנועה מוגזמת, נקרא לזה, של תיירים שמגיעה לכאן בעקבות הרפורמה? ראינו עליית מחירים בשוק המקומי, ובכל זאת התיירות המקומית לא נפגעה, כלומר הישראלים הצליחו לפרנס אותה בכל זאת. מה ההסבר לזה?
חלק מזה זה שעליית רמת החיים אצלנו התבטאה בהגדלת ההוצאה הכוללת על נופש, גם בארץ וגם בחול, ולכן החלק המקומי לא כל כך נפגע והחלק בחול עלה, והחלק השני זה באמת שהתיירות המקומית העלתה, מספקי השירותים בתיירות המקומית העלו את המחירים, וזה חלק ממה שפיצה אותם במקום להגדיל את הכמויות, וזה כנראה חלק מהתהליך שגם מנע את המיצוי של היכולת להגדיל את תיירות החוץ. שוב, פה אני קצת מדבר בצורה ספקולטיבית, כי הנתונים הסטטיסטיים הפשוטים לא מאפשרים להסיק את זה, בגלל, כמו שאמרתי, הרעשים שנובעים מהאירועים הביטחוניים. אבל בסופו של דבר, ספקי שירותי התיירות המקומית לא ראו ירידה בכמויות, וביחד עם עליית המחירים בהחלט הענף הזה המשיך לגדול, כמו שהוא גדל. אנחנו רואים שיעורי צמיחה מאוד דומים למה שראינו במדינות אחרות בעולם בענף שירותי התיירות בישראל. התיירות היוצאת גדלה הרבה מאוד, ואגב, אם נכנסים ספציפית לחברות התעופה הישראליות, אז אנחנו רואים שהן אומנם איבדו נתח שוק, אבל באופן אבסולוטי עדיין מספר הנוסעים בחברות הישראליות גדל לאורך התקופה. כלומר, בוודאי שהמשבר הזה לא חייב פיתורים ותהליכים מהסוג הזה בחברות התעופה הישראליות. הווליום של הפעילות שלהן עדיין המשיך לגדול, והצרכנים כמובן נהנו מאוד מהגידול בהיצע של החברות מחול.
ויש עוד דבר אחד שגרם לצרכנים הישראלים ליהנות מאוד, שהוא קצת כאב ראש מבחינת בנק ישראל, שזה שער הדולר. העובדה שהשקל מאוד מאוד חזק, משפר את כוח הקנייה שלנו כשאנחנו נוסעים לחול, מגדיל את הפיתוי לנסוע לאיזשהו אתר כלשהו בים התיכון ובמקומות אחרים, וליהנות מהעובדה שהשקל חזק.
אני חושב שככלל, כשמדינה מתאשרת, בוודאי שזה משמח לראות שהציבור נהנה מההתאשרות של המשק הישראלי ויכול ליהנות מזה בנסיעות לחול.
אבל זה אולי חלק מההסבר לממצאים של המחקר, או שזה מנוקה מההשפעות של שער החליפין?
אחד ממשתני הבקרה שאנחנו מכניסים זה המחיר היחסי, שער החליפין. ואנחנו בהחלט, האפקט של הרפורמה שאנחנו רואים, שהוא בערך גידול של 50% במספר התיירים היוצאים מעבר למה שהיה בעולם, זה גם מנוקה כבר מההשפעות של שער החליפין. כלומר, זה מעבר להשפעות האלה. כן. זה במחקר בוודאי בודקים את ההשפעה הזאת בנפרד.
טוב, אז אם אתה צריך להמליץ משהו לממשלה בעקבות ממצאי המחקר הזה, זה תפתחו עוד ענפים ליבוא ולתחרות חופשית, והציבור הישראלי יצא נשכר.
כן, אני חושב שככלל זה הלקח, ובוודאי בענפים שבהם יש באמת את שני הצדדים, כלומר גם את התיירות היוצאת, גם את התיירות הנכנסת. אנחנו יודעים שבכל מקרה, כאשר פותחים את המשק ומייעלים אותו, יש גידול ברווחה וברמת החיים בעקבות זה. זה לפעמים לוקח הרבה זמן. כשפתחו את ענף הטקסטיל ליבוא, אז מפעלים בפריפריה שנסגרו, לקח הרבה מאוד זמן עד, אם בכלל, שהעובדים באותם מפעלים מצאו תעסוקה חלופית. פה זה לא קרה, כי פה באמת יש את התחלופה בין התיירים הישראלים שיוצאים לחול, תיירים אחרים שמגיעים לארץ, וגם הישראלים שהמשיכו לנפוש בארץ. אז ככלל, כן, פתיחת המשק לתחרות בהחלט תורמת גם לרמת החיים של כולנו, ובסופו של דבר, אם מנהלים את זה נכון, גם אין איזה גדול מדי לשחקנים הפעילים בשוק.
יפה. טוב, אז נסיים עם המלצה באמת לממשלת ישראל, למשרד האוצר, לשרי הממשלה, לקרוא את המחקר הזה ולהבין כמה כדאי לעשות רפורמות אם אתה רוצה לקדם את ענייני הציבור ולזכות באהדתו. דוקטור עדי ברנדר, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה, להתראות.